פרשת כי תצא. נאמר אצלנו בפרשה, לא יבוא המוני ומואבי בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם. ומה הטעם שהמוני ומואבי אסורים להצטרף לעם ישראל? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. ולכאורה, הרי לעם ישראל היה מן מן השמיים, מים מהבאר של מרים, אז אם כן, מה התביעה על עמון ומואב שלא נתנו לחם ומים? הרי לעם ישראל לא היה חסר לא לחם ולא מים, אז הם לא רצו לתת, אז לא, האם רק בגלל הסיבה הזאת הם לא יכולים להצטרף לעם ישראל? אומרים המפרשים שאנחנו יודעים שעמון ומואב הרי מבני בניו של לוט, ולוט ניצול מסדום בזכות אברהם, תפילתו של אברהם. ואם כן, עמון ומואב, הבנים של לוט, מדין הכרת הטוב לעם ישראל, היו צריכים לקדם את עם ישראל בלחם ובמים. ולכאורה, אולי נגיד שעמון ומואב לא זכרו את הסיפור הזה שהיה עם אברהם ולוט, הרי זה היה לפני מאות שנים, לפני אותו אירוע, אבל גם זה סימן לאי הכרת הטוב של עמון ומואב. שהרי אנחנו מוצאים ששאול זכר לבני יתרו אחרי 800 שנה את החסד שעשה יתרו עם משה. וכך אמר שאול לבני יתרו לפני שהוא נלחם עם עמלק. לכו סורו רדו מתוך עמלקי, פן אוסיפך עמו. ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל בעלותם ממצרים. ולכן אם כן עמון ומואב שאין בהם את מידת הכרת הטוב, אנחנו לא רוצים לצרף אותם לעם ישראל. על פי זה יובן הציווי, לא תתאהב מצרי כי גר היית בארצו. לכאורה, המצרים עשו דברים גרועים יותר מעמון ומואב, שיאבדו את עם ישראל בפרך, הרגו את הזכרים. אז דווקא למצרים נאמר לא תתאהב מצרי, אבל ההסבר הוא, מכיוון שהעם ישראל כשהוא ירד למצרים, שיעקב ירד עם משפחתו למצרים, שנות הרעב, המצרים קיבלו את העם בני ישראל ונתנו להם לגור בארצם. לכן, מדין הכרת הטוב שלנו למצרים, אנחנו מצווים לא תתאהב מצרי כי גר היית בארצו. כאשר דבר נוסף, מדין הכרת הטוב, אנחנו מוצאים בהמשך הפרשה. בהמשך הפרשה נאמר ישמר בנגע צרת, זכור את אשר עשה אדוני אלוהיך למרים. כל עניינו של לשון הרע הוא כאשר לפעמים אדם מדבר בגנותו של מי שהוא חייב להכיר לו טובה. אם כן, לשון הרע, המידה הזאת גם היא יסודה באי הכרת הטוב. מפרש רש"י בשם הספרי, אם באת להיזהר שלא תלקה בצרת, אל תספר לשון הרע. זכור עשוי למרים שדיברה באחיה ולקתה בנגעים. וכבר דרשו חז"ל במסכת בבא בתרא, שלוש עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום, רובם בגזל, מיעוטם באריות, אבל הכל באבק לשון הרע. כלומר, עולה כאן מציאות שאדם לא יכול להימנע מלדבר או להיכשל באבק לשון הרע. כיוון שהדבר הזה הוא כל כך קשה לפרוש ממנו, אמרו רבותינו בגמרא בחולין בדף פ"ט עמוד א', מה אומנותו של האדם בעולם הזה? ישים עצמו כאילם, כלומר שלא ידבר. יכול אף לדברי תורה, אם גם בדברי תורה שאדם ישתוק כל הזמן, תלמוד לומר צדק תדברון. כן, מה פירוש, מה אומנותו של האדם בעולם הזה? למה הזכירו כאן את הביטוי אומנות? פירש החפץ חיים, כמו שאומנות צריך ללמוד, כדי שאדם יהיה אומן במקצוע שלו, הוא חייב ללמוד את זה, כך גם אנחנו צריכים ללמוד איך לשתוק במקום שהדיבורים הם אסורים. כדי שלא ניכשל באבק לשון הרע, אם כן, אנחנו צריכים ללמוד כל הזמן איך צריכים לשתוק. הגאון מווילנה כתב באיגרת שהוא שלח לבני ביתו. אמרו חז"ל שכל מצוותיו ותורותיו של האדם אינו מספיק למה שמוציא מפיו. כלומר, לפעמים אדם יכול בדיבור אחד לקלקל את כל הלימוד שהוא למד. מה אומנותו של האדם בעולם הזה? ישים עצמו כאילם וידביק שפתותיו כשתי ריחיים. אם כן, כמו שהריחיים קשה להפריד את שתי אבנים זו מזו, כך שאדם יהיה לו קשה לפתוח את הפה. אבל בדברים אסורים כגון לשון הרע, לצנות, שבועות, נדרים, מחלוקות וכללות, ובפרט בבית הכנסת בשבת וביום טוב, אומר הגאון מווילנה, על אלו צריך לרד לשאול למטה הרבה מאוד, ואי אפשר לשער גודל האיסורים והצרות שסובל בשביל דיבור אחד שאסור לדבר אותו. וממשיך הגר"א וכותב באיגרת, וכל רגע ורגע שאדם חוסם פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריאה יכולים לשער. כלומר, כשאדם לא מדבר דברים אסורים, כמה שפע הוא מוריד לעולם. סיף הגאון ואומר, ובזה יחופר לו כל אבון וניצול משאול תחתיה, כמו שכתוב, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. ומוסיף הגאון ואומר, אבל העיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו, וזהו יותר מכל התורה והמעשים, כי הפה הוא קודש קודשים. עד כמה דברי הגאון חשובים. שוב נחזור, אומר הגאון, אם אדם רוצה לזכות לחיי העולם הבא, צריך קודם כל לדעת לא לפתוח את הפה במקום שהדיבורים שיצאו מפיו הם דיבורים אסורים. על זה אמרו במסכת מגילה בדף י"ח, מילה בסלע משתוקה בטרן. כלומר, אם דיבור עולה סלע, השתיקה שווה שני סלעים. כלומר, ערכה של השתיקה הוא יותר מאשר ערך הדיבור. ממשיכה הגמרא ואומרת, שמה דקולה משתוקה, כלומר, תרופה לכל דבר היא השתיקה. כי אם אדם שותק, לא מסתבך, לא מביא עליו צרות ואיסורים. כאשר מעלה גדולה מזו, היא שאדם לפעמים שומע שמבזים אותו, והוא שותק. דוד המלך קרא לעצמו חסיד. שמרה נפשי כי חסיד אני, כך אמר דוד המלך, בתהילים. ואמרו במדרש, מדרש לתהילים, כל מי ששומע קללתו ושותק, נקרא חסיד, ונעשה שותף לקדוש ברוך הוא. וגם, מעלתו של משה הייתה שהוא לא הגיב על דבריה של מרים, וכתב על כך הרמב"ן, להגיד כי השם קינה לו בעבור אין ותנותו, כי הוא משה לא יענה על ריב לעולם, אף אם ידע. כלומר, למרות שמרים דיברה בגנותו, אנחנו לא מוצאים שום אמירה של משה כנגד דבריה של מרים. אלא אדרבה, כאשר היא לוקה בצרת, הולך משה ומתפלל לרפואתה של מרים. וכך אמרו חז"ל במסכת סנהדרין, טובי דשמה ואדיש חלפו הבישתה מאה. פירוש הדבר מפרש רש"י, אשרף ששומע חרפתו ושותק, הוא מרגיל בכך ואדיש. כלומר, מבזים אותו והוא אדיש. הלכו להם בשתיקתו מהרעות שהיו באות עליו על ידי התגר. כלומר, אם אדם היה נכנס עכשיו למריבה, ממילא היה פורצת תקרה גדולה, ויודעים תמיד מתי או איך מתחילים, אבל אף פעם לא יודעים איך מסיימים. ולכן אם אדם שותק, בזה הוא מגורם לסיומה של המריבה. ועוד, ועד כדי כך, דרשו חז"ל שאדם לא יגיב כאשר מבזים אותו, עד שאומרת הגמרא במסכת בבא קמא, אם חבר שלך קורא לך חמור, שים לך עוקף על הגב. מפרש רש"י, כלומר הודה לי דבריו ואל תענהו. עד כדי כך דורשת הגמרא. כלומר, אומרת הגמרא, אם אחד מבזה את החבר שלו ואומר לו אתה חמור, אז שיקח עוקף וישים עליו. משמעות הדבר, מה הרעיון כאן? הרעיון שלפעמים אדם נגרר אחרי המריבה והוא עונה, אז השני עונה בחזרה, וכך מתלקחת אש גדולה של מחלוקת. אבל לפעמים צריכים לדעת מתי לשתוק. לפעמים אדם שישתוק יקבל את הביזיונות והחירופים, אבל בכך, בשתיקה שלו, הוא מסיים את המריבה הגדולה. נסיים בדברי הרמב"ן שכתב באיגרת לבנו, וכאשר תחשוב את כל אלה תירא מבורכה ותשמר במלאכת, ובמידות אלה תהיה שמח בחלקך.